תגיד אתה. אני רפואת קודם, עובדיה בן שרה עופרה, ואחר כך תזכור את זה, עובדיה בן
שרה עופרה.
לעילוי נשמת אמא שלי, זכרונה לברכה, השבוע יהיה יום הזיכרון שלה, כ"ח, אהובה ליבה, בת גיטל טוב. בסדר? תודה.
טוב, צהריים טובים לכולם. שיעור מוקדש לעילוי נשמת עליז, אמא שלה, ולרפואת עובדיה בן שרה, עופרה. וכמובן להצלתם של שלושת החטופים. מה בשורות טובות בקרוב. אנחנו בפרק ג', אם נספיק, אולי נזכה לסיים אותו היום, יש לנו הרבה עבודה. הזכרנו בפעם הקודמת את דברי הרמח"ל, שמי שרוצה לקנות את מידת הזהירות, אחד הדרכים המועילות ביותר, אם לא היחידה, שהוא כרגע מציע לנו, זה הקביעות הזמן לחשבון נפש. זמן קטן, אבל קבוע לחשבון נפש, אומר הרמח"ל, רב התולדה הוא. התולדה שיוצאת מזה היא מאוד גדולה. הזכרנו בשיעור שעבר שתי סיבות למה צריך לקבוע זמן כל יום לחשבון נפש. סיבה אחת אמרנו, והיא סיבה יותר פשוטה, שמכיוון שגם היצר הרע שבנו הוא לא לוקח חופשות, הוא מתגבר, כמו שחז"ל אומרים, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. אז כדי לתת איזון למקום הזה, צריך להגביר גם את היצר הטוב, צריך להגביר גם את הכוחות שלוקחים אחריות, ששוקלים כל דבר, את כוחות השכל שבנו. זה טעם אחד הזכר. הטעם השני שאמרנו בשיעור שעבר, שהוא עוד יותר מרכזי, זה לא רק בשביל נקודתית להתמודד מול ההתגברות של היצר, אלא זה משהו הרבה יותר כללי במבנה האישיות של האדם, שאדם צריך להפוך את מרכז האישיות שלו מאישיות שההרגלים מנהלים אותה, למקום שבו השכל מנהל אותו. כדי לעשות את המהפך הזה, זה הכוח של הקביעות. הזכרנו אז את המשמעות שכל מקום שמוזכר בדברי חז"ל, לשון בעלות, כמו בעל תשובה, או לאידך גיסא, בעל לשון הרע, כשמופיע הלשון של בעל, פירוש הדבר שהדבר הוא קבוע, הוא יציב, הוא איתן. האדם שרוצה לעשות שינוי באישיות שלו, צריך לעשות מעבר מדפוסי חיים שההרגלים מנהלים אותו, למקום שבו השכל מנהל אותו. הקביעות, אפילו בזמן קצר, 5 דקות ביום, 10 דקות ביום, היא עוצרת לאט לאט את המהפך הזה. דברים גדולים נעשים בטיפות קטנות, לאט לאט. יש הרבה שכתבו שגם מבעלי המוסר שאמרו שההדרכה הזאת של המסילת ישרים לא מספיק לעשות אותה במחשבה, בראש. צריך לקחת דף ועט. ולוקחים ורושמים היום איך אני בוחן את מעשיי, מה אני רוצה להשתפר, וכל יום כמה דקות, אחרי שנתיים אתה מוציא מהמגירה את הדברים שכתבת, אתה רואה שהשתנית. אתה רואה שדברים שפעם אמרת שאתה צריך לעבוד על עצמך, היום אתה בכלל לא צריך להתמודד איתם, ויש לך משימות חדשות לגמרי. אני רוצה להוסיף היום עוד טעם, ואולי הכי מרכזי, בעניין הזה, וזה הרמח"ל רומז על זה בהמשך הדברים. אומר הרמח"ל בפסקה שלנו וחכמים זיכרונם לברכה, הורונו בפירוש צורך החשבון הזה, והוא שאמרו זה לשונם, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולם, הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר מצווה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. וזה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות תמיתתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. כי מישהו עדיין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה. כי היצר מסמת עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות, ואין עיניו רואות אותה. אומרנו פה הרמח"ל, אני חושב שהוא רומז פה למשמעות בעצם היותר עמוקה של הצורך בחשבון הנפש, זה לא רק בשביל להתגבר נקודתית כל יום בקרב מול יצר הרע, ולא רק בשביל שהמחשבה תהפך להיות מרכז האישיות שלנו ולא הרגלים, אלא כדי שנוכל להיות במצב של שלטון על היצר. כדי שאדם יוכל להיות הוא השולט על היצרים שלו, והוא מנהל את החיים שלו באופן חופשי, בשביל זה צריך לעשות חשבון נפש בעצם מתמיד. הסיבה לזה, ואני רוצה טיפה להעמיק בזה כדי שנבין את המשמעות של הדברים, כדי שאני אוכל להיות שולט ביצר, שאני מנהל אותו, אני חייב להיות בעמדה שהיצר או החטאים שלי או ההרגלים שלי, וכולם כרגע נכנסים תחת אותה כותרת, הם מחוצה לי. כשאני עושה חשבון נפש על משהו ומבקר את עצמי, בזה אני מעמיד את המעשים שלי הלא טובים כמחוץ לי, שלכן אני שופט אותם, אני מבקר אותם. כל זמן שלא עשיתי את החשבון נפש, נראה לי שההרגלים שלי זה חלק ממני, זה אני. מתי מתחיל התהליך של התיקון? כאשר אני יודע שהמעשים שלי הם לא חלק ממני, הם נפרדים, ולכן אפשר לתקן אותם. ככה אומר הרב קוק באורות התשובה, אומר, כשאדם רוצה לעשות תשובה, הדבר העיקרי של התשובה, יש הרבה חלקים לתשובה. אדם צריך להכיר בחטא שלו, אחר כך הוא צריך להתחרט, אחר כך הוא צריך לעזוב את החטא, אחר כך הוא צריך לקבל קבלות. יש כמה וכמה שלבים, אפילו על כל חטא פרטי שאדם רוצה לעשות תשובה, או על כל החטאים שאדם עשה. אומר הרב קוק, הדבר הכי חשוב בתשובה והכי ראשוני, והוא הכי משמעותי, זה הכרה בחטא. עצם זה שאתה מכיר שעשית בחטא, נמצא פה מהפך עצום. למה? כי אתה מכיר שאתה עשית משהו שהוא לא מתאים לך, שהוא חיצוני לך. עצם ההכרה בזה שזה חטא, סימן שזה כבר לא אתה. כל הפגם שיש לנו בחטאים, זה שאנחנו חושבים, ודאי לפני החטא, זה מה שהיצר רוצה לפתות אותנו, וגם בזמן שאנחנו עושים את החטא, והרבה פעמים גם אחר כך, שהחטא זה אני. אני כל כך מרגיש, הוא צודק, הוא משכנע אותי, נראה לי זה טוב, זה טעים, זה יביא אותי להיות מאושר ושמח, אני עושה את זה, בזמן החטא אני מרגיש שאני לא יכול לראות את עצמי שלא מתוך אותו מעשה שעשיתי. התהליך הראשון של התשובה זה ההתנתקות, שבעצם אני מכיר שעשיתי פה מעשה שהוא לא שייך אליי ואני מזהה אותו כמשהו אחר. עוד לפני שאני בא לחשב איך אני משתנה ואיך אני יוצר מצב שאני לא אפול לזה עוד פעם, עצם ההכרה בזה שהחטא ואני, זה לא אותו הדבר, בזה כבר יצרתי ניתוק. מה הרווחתי בזה? שאני לא שייך אליו. אני זה משהו אחר. ההכרה בדבר היא יוצרת את השינוי. החשבון הנפש הזה מאפשר לנו ליצור מצב שבו אנחנו מזהים מה שייך לנו ומה בעצם כל מיני דברים שצירפנו אל עצמנו כטרמפ והם בכלל לא שייכים אלינו. עצם החשבון הנפש מאפשר לנו להביא את עצמנו למצב של שלטון שאנחנו מנהלים את החיים שלנו ולא בעצם מתנהלים על ידי דברים שקרו לנו. החשבון נפש עוזר לנו לבאר מה הזהות האמיתית שלנו, למה אנחנו בעצם שייכים. כי כל מה שהחטא רוצה לעשות זה שנרגיש, לא רק שנעשה את המעשה, שנזדהה עם הקלקול, עם החטא, עם הדבר שהוא הפך רצון השם, ועצם ההכרה בו, שהוא חטא, שהוא לא שייך אלינו, זה מחבר אותנו מחדש לזהות התהורה שלנו, האמיתית שלנו. אני רוצה להסביר את זה קצת יותר לעומק.
יש דוגמה לזה?
כן, תכף נגיע גם כמה... אתה צריך גם לדעת
מה זה,
אבל לשאול.
אם ההכרה לא באה ממני, מישהו אחר אומר לי על ההכרת החטא, אז איך זה נשמע? זאת אומרת, זה לא בא שאני מכירה בחטא שלי, אלא אדם זר בא ואומר לי, איזה משמעות יש לזה?
לא,
אבל השאלה, יותר חשוב ההכרה הפנימית שלי.
כן, כי בדרך כלל, כל זמן שלא עשיתי את הבירור שבא מבפנים, כל מה שיגידו לי אנשים מבחוץ, אני אתרגם את זה לפי העולם הפנימי שלי. והעולם הפנימי שלי, כל זמן שהוא יהיה מזוהה עם החטא, הוא יפענח את זה כחלק מ... זה לא נכון. נכון, לתרגם את זה לא נכון, כי עדיין אני מרגיש זהות. העיקר התהליך של התיקון זה כשאני, מתוך עצמי, הגעתי להכרה שהמעשה הזה לא שייך אליי. עשיתי הפרדה בין עיקר האישיות שלי לבין החטא. בזה בעצם אני כבר שולט עליו, אני לא נשלט תחתיו.
אני יכולה לתת את הדוגמה, הרבה פעמים אנחנו אומרים לילדים, אתה ילד טוב, המעשה שעשית הוא לא טוב, אבל אתה ילד טוב.
נכון, זה עוד מעט אני... נכון. זה אחת הדוגמאות שאני תכף רוצה להביא, אבל אני בדרך לשם, כן.
אני רוצה בכל זאת להתחבר אליה, אני חושבת שלפעמים אדם צריך עזרה מבחוץ.
תודה.
הוא לא כל אדם באמת יכול להגיע למודעות הזאת לבד. אדם יכול לחשוב, להגיד, רגע, אני עושה בעצם את המעשים הנכונים, מה קורה איתי? אני חושבת שבכל אופן לפעמים צריך עזרה מבחוץ.
זה ודאי. זה נגיע לזה בהמשך הפרק, מקווה שנספיק היום לעצה, שם שאנשים, מה שהוא יביא אחר כך עם המשל של הסדרה, מי שנותן לנו עצה, אבל הדבר, גם מי שיש הבדל עצום, בין אם מי שייתן לי את העצה מבחוץ ורק יגיד לי מה לעשות או מה לא לעשות, או לבין שהוא יעזור לי לראות את זה. זאת אומרת, עיקר השינוי צריך להיות פנימי ולא חיצוני. יכול להיות שמישהו יגיד לך, אל תעשה את זה או כן תעשה את זה, או כשאתה ליד אבא שלך או אמא שלך, אל תעשה, זה לא טוב. אבל הוא, לא, הוא עצמו לא מבין מה לא טוב בזה. עיקר העזרה שיכול... עיקר העזרה לעזור לנו שאנחנו נראה שיהיה את הניתוק הפנימי. כי אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אנחנו שולטים על היצר הרע שלנו, או יותר מדויק, אנחנו שולטים על הרגלי החיים שלנו, אנחנו שולטים על הבחירות שלנו. אני רוצה עכשיו טיפה להעמיק יותר, ותכף תבינו לאחד הדברים מכוונים. הזכרנו כמה פעמים שאחד הכוחות המרכזיים שלנו, אולי המהותי ביותר, שאין לנו בו בחירה חופשית בכלל. מישהו זוכר את איזה כוח? אין לנו בחירה בכלל. איזה? הרצון, נכון. הרצון הבסיסי לחיות, ולא רק, בכלל הרצון, אין לנו יכולת להפסיק אותו. אנחנו, כל הבחירה החופשית שלנו זה למה להשתמש בו. אף אדם לא יכול לגרום לעצמו להפסיק לרצות, אלא רק מה לרצות. הסיבה שאין לנו בחירה לרצון שלנו, כי יש מישהו אחר שרוצה אותנו, לכן זה לא בשליטה שלנו. השליטה שלנו זה רק לאיפה לנתב את הרצון שכל הזמן רוצים אותנו. כשיפסיקו לרצות אותנו, כבר לא יהיה חיבור בין הגוף לנשמה. אנחנו יכולים להחליט לאיפה לנתב את הרצון. האמת היא שיש עוד כוח מאוד קרוב אליו, מאוד מרכזי ואולי הכי מרכזי שלנו, שגם אין לנו בכלל בחירה חופשית בו. מישהו יודעת מה זה?
עונג.
לא.
חיים.
לא. כוח הכי בסיסי.
חיים.
לא, לא כוחות פונקציונליים שכאילו של המערכות הפנימיות. הכוח של המחשבה. אנחנו לעולם לא מפסיקים לחשוב. אין רגע שאדם יכול לחבוט את המחשבה שלו, כולל בזמן השינה. גם כשאנחנו ישנים, אנחנו ממשיכים לחשוב, אומנם במינוי יותר קטן, הדמיון יותר גובר שם על על השכל, והוא מלביש את הדמיונות בתוך השכל, אבל גם המחשבה אנחנו כל הזמן חושבים, כמו הרצון. הם מאוד קרובים אחד לשני. הדבר היחיד שאנחנו יכולים, וכל הבחירה החופשית שלנו, זה לווסת על מה לחשוב. על מה לקבוע את המחשבה שלנו ולדבק אותה. כל דבר שנחשוב אליו ובקביעות נשב עליו, הוא יגדל ויגדל והערך שלו יגדל. אנחנו לא יכולים להפסיק את המחשבה, אלא רק לנתב אותה. כל מה שהיצר הרע יודע גם כן את המנגנון הזה, וכל מה שהוא רוצה לעשות זה לקחת לנו את המחשבות שנחשוב על הדברים שבעיניו הם הדברים העיקריים, שנחשוב על הדברים שהם נגד רצון השם, שהם אולי מביאים לנו איזשהו תענוג רגעי, איזושהי שמחה רגעית, אבל הם בעצם לא אנחנו. היצר הרע מנסה להשתלט על המחשבות, שכל הזמן משתלט דרך הדמיון והרגש להשתלט על המחשבות שלנו. אדם שרוצה לשלוט ביצרו, הוא צריך להיות אדם חופשי, שאין שום דבר שמשפיע על המחשבה שלו על מה לחשוב, אלא הוא בעצמו יכול להחליט על מה לרכז את מחשבותיו ועל מה לא. כל הבחירה החופשית שלנו מתמקדת על מה לחשוב. במה שאני כבר אחשוב, יתעורר לי הרגש והרצון והדמיון וכוחות המעשה, וממילא אני אלך ויעשה עוד. הבחירה החופשית שלנו היא איך אנחנו בעצם שולטים במחשבות שלנו. החשבון נפש שאנחנו נעשה אותו בקביעות, מי שעושה חשבון נפש בקביעות, מה שהוא מרוויח בזה זה שהוא יוצא מהשליטה של ההרגלים ושל הדמיונות. כשאני לוקח לעצמי זמן, פסק זמן, ובו אני מתנתק מהכל ולרגע חושב על הדברים, באותו הזמן אין מה שמשפיע לי על המחשבות. ואז אני בעצם בודק למה פעלתי ועשיתי כך וכך, למה דיברתי ככה לחברה ולמה אכלתי את הדבר הזה. פתאום אני מסתכל, היה פה משהו שהשפיע עליי, היה פה משהו. אם אני עושה את זה בצורה קבועה כל פעם, אז אני שם לב, עצם זה ששמתי לב שמישהו השתלט לי על המחשבה, אני כבר חוזר לעצמי. אני כבר, אני יודע, אני רוצה להחליט אם אני רוצה לאכול את זה, לדבר את זה, לראות את זה. אני לאט לאט חוזר, שם לב איפה השתלטו לי על המחשבה, איפה אני לוקח את המושכות אליי בחזרה, ואני מנהל את עצמי. המשמעות הכי עמוקה של הקביעות חשבון נפש, זה לצאת מכל השעבודים שמשעבדים את המחשבה, ואני מנהל את המחשבות שלי, ממילא אני מנהל את החיים שלי. ממילא אני יוצא מכל שלטון שם רע, וזה המשמעות האמיתית של מידת הזהירות, שאני נזהר ושום דבר אחר לא משפיע עליי, באופן שמכריח אותי לעשות דברים שאני לא רוצה.
אז סליחה רגע, אתה יכול להסביר שאתה אומר לעשות חשבון נפש, איך עושים את זה? כאילו למעשה, איך אני יושבת כל יום עם עצמי?
שאלת שאלה מצוינת, את מקדמת אותנו יפה לשלב הבא. בואו תסתכלו כולנו, יש לנו בסוף הספר, ספר שכבר ראינו אותו כמה פעמים, נקרא דרך עץ חיים לרמח"ל. זה בתחילת הספר. כבר ראינו בו כמה פעמים, וכאן הוא מסביר, עונה לשאלה שהגברת כאן, איך עושים קצת את החשבון נפש. בסוף, ברוב המהדורות זה נמצא בסוף הספר, ממש בסוף. דרך עץ חיים, זה ספר, חיבור קטן שהוא כתב אותו כהקדמה לספר יותר גדול שהוא כתב, כלך פתחי חוכמה, שזה מבוא לספר עץ חיים של האריז"ל. בפסקה שמתחילה במילים ולהיות שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם יהיה בעל יצר. זה בערך מופיע אחרי שתי דפים מתחילת ה... ולהיות שהקדוש... בעצם פעם שעב... לפני כמה פעמים קראנו בדיוק עד הפסקה הזאת, בפעם שעברה, ואנחנו עכשיו ממשיכים, כי פה הוא נותן גם מה שישרה, קצת הדרכות מעשיות, איך עושים את זה. את מה שהוא קטן סלט ישרים הוא מרחיב כאן קצת יותר. ולהיות שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם יהיה בעל יצר. שיוכל להיות מנוצח או נוצח בשיקול אחד, בחירה חופשית. לכן שם בהם הידיעה בתוך בני אדם, אך סגורה כגחלת, ושתוכל להתפשט כשלהבת, והבחירה ביד האדם. וחכמנו זיכרונם לברכה אמרו, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון. מי זה המושלים? אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. כי מי שאינו מושל ביצרו, לא ישים עצמו לזה לעולם. אך המושלים ביצרם, הנה, מי שרוצה להיות מושל ביצרו, הם יעשו את הדבר הזה, וילמדו לאחרים לעשות אותו. הנה, עכשיו הוא מדריך מה לעשות. הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, יזכה חיי שעה. ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת, גם לזאת לחשוב מחשבת ממנו? מהו? ולמה בא לעולם? או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? ומה יהיה סוף כל ענייניו? זאתי התרופה הגדולה והחזקה שתוכל להמציא נגד היצר. והיא קלה ופעולתה גדולה ופריה רב. שיעמוד כל אדם בכל יום לפחות שעה אחת, שעה זה לא 60 דקות אלא זה זמן אחד קבוע, פנוי משאר כל המחשבות. לחשוב רק על העניין הזה שאמרתי. ויבקש בלבבו. מה עשו הראשונים אבות העולם שכל כך חשק השם בהם? מה עשה משה רבנו עליו השלום? מה עשה דוד משיח השם וכל הגדולים אשר היו לפנינו? ויעלה בשכלו מה טוב לאדם כל ימי חייב לעשות גם כן הוא וטוב לו. אז יתורו מחשבותיו לדעת באיזה מצב הוא נמצא ועומד לפי הנרצה. בדרך אשר דרכו אנשי השם אלה אשר מעולם המה ועם עין. ואם רב ממנו כוח היצר, ולא יכול הדין שתקיף ממנו, ימצא בדיוק איפה הוא נמצא, במה קל לו להתמודד, במה קשה לו. הן לזאת חרד היה וצווח ככרוכיה הקדוש רבי שמעון בר יוחאי בתיקוניו, בתיקוני זוהר, תיקון עשירי, וזה לשונו, ויילון לבני נשה, דקוצ'ה בריחו אסיר אימהון בגלותה, ואיפן כובקו, ויר כי אין איש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל בגלות, הוא מסתכל ורואה שאין איש. מה הכוונה אין איש? אלא איש לדרכו פנו בעסקיהן דילהון, באורחין דילהון, ואף אחד לא מחשב את החשבון בשביל מה רציתי מהם, בשביל מה בראתי אותם ואת כל העולם. כלל הדברים, האדם שאינו חושב על זה, קשה לו מאוד מאוד להגיע אל השלמות. והאדם החושב על זה, קרוב אליה מאוד. עכשיו תראו מה זה צדיקים. והחכמים ההולכים הלוך וחשוב תמיד, צדיקים, לא יפנו דעתם מזאת. על זה הם חושבים כל היום, 24 שעות ביום הם מבקרים את עצמם לראות האם הם עומדים ברף הציפיות. ולכן יצליחו בכל מעשיהם. אך הממעיט, אנשים כמותנו, לא ימעיט מלהיות לו קביעות זמן לפחות לשים אל ליבו עם מעט ועם הרבה. כי אז יצליח את דרכיו ואז יסכים. אז כמו שאמרנו, מה ששאלת בתחילת הפרק הזה שאמרנו הרמח"ל, יש ארבעה דברים שאדם צריך בעצם, או לא יודע, ארבעה עקרונות אמרנו שהוא צריך ללכת בחשבון נפש שהוא עושה. קודם כל לעשות לעצמו את הבירור, מה שהוא קצת כתב פה, מה עם ערכי הטוב ומה עם ערכי הרע, מה דרך הטוב ומה דרך הרע. אחרי שהוא עושה את זה, אמרנו בשעת מעשה, לפעול כל מעשה, לראות האם הוא משתייך לטוב, יוצא מהטוב, מוביל אותי לטוב, או חלילה הפוך. אז זה רוצה לעשות את זה בשעת מעשה, וכשהוא עושה את החשבון נפש, הוא אומר, רגע, כשפעלתי את כל המעשים הללו, באמת פעלתי מתוך המחשבה שבהתחלה רציתי, או שרק חשבתי כך, אבל היו הרבה דברים שהשפיעו עליי. וגם אחרי שהוא עושה את כל המעשים, אמרנו, זה השכל הביקורתי, התבונן על כלל המעשים שלו והבחן את עצמו. בוא נראה, נעשה סיכום סוף היום, 5 דקות. מה עשיתי בבוקר? מה בצהריים? איך היה כל היום שלי? איך רציתי בבוקר שהיום שלי יראה? איך בסוף היום היום שלי נראה? ענה לציפיות, לא ענה לציפיות, עושה סיכום כמו כל סוחר שעושה סוף היום, רואים הצליח במסחר שלו, אני צריך ואחר כך בסוף, מן הסתם נמצא דברים שדורשים תיקון, איך מתקנים אותם? מה ההחלטות שאני מקבל למחר, למחרתיים, לחודש הבא? לא במנות גדולות, במנות קטנות. בדרך כלל עיקר הקבלות שמצליחות זה הקבלות הכי קטנות שיש. ככל שהקבל, היצרה יודע, הוא איתנו, אגב, הוא נמצא איתנו בחשבון נפש, והוא מאוד רוצה לעזור לנו, הוא ידאג שנקבל את הקבלות הכי גדולות שיש, כדי שלא נכון, לא נוכל לעמוד בהם וגם להתייאש בהם. אם אדם רוצה להצליח באיזשהם קבלות, הכי קטנות, הכי קטנות שיש. פעם שמעת מישהו אמר, מה זה קבלה? אתה אומר ברכת המזון מתוך הסידור. רק זה קבלה. תעמוד בזה כמה ימים, קודם כל כבר תרגיש טוב שהצלחת לעמוד במשהו, יהיה לך מוטיבציה וכוח לקבל עוד משימה קטנה. במנות הקטנות אנחנו יכולים לעמוד ולהפוך אותם להרגלים, לדפוסים שהם קבועים בתוכנו וטובים, הם יתנו אותו נדבך לעבור אחר כך למדרגות היותר גבוהות.
צורת של דרך חיים?
כן. זה לאט לאט דרך חיים שאדם כל הזמן בודק את עצמו ולכן זה מאוד אישי. זה כל אדם...
בנוהל בצורה רוחנית, כמו שאתה אומר,
ברכת מזון. לא, 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 לא. איך דיברתי לחברה שלי, איך דיברתי לבת שלי, איך דיברתי לאמא שלי, איך קניתי היום.
יומיומיים, השופים.
כן, כל הדברים היומיומיים שאדם עושה לעצמו, הוא מרגיש, אם אדם יתמיד בזה, לא ייקח הרבה זמן, הוא ירגיש שהחיים שלו לאט לאט משתנים, שהטוב הופך להיות המרכז של החיים. כמו שאמרנו, ככל שאתה חושב על הטוב יותר ומנסה לראות את החיים שלך לאורו, המחשבה משפיעה על הנפש. המחשבה הופכת שמרכז הנפש שלך נמצאת כבר בטוב. זו שיטה קוגניטיבית מאוד פשוטה, מאוד מנוסה. מי שמתמיד בה יכול לראות דברים מופלאים. הרמח"ל מעיד לנו שרב התולדה הוא. מי שעושה את זה יראה תולדות. יש רעיון קטן ששייך לכל זה ונוגע למה שכאן מקודם דיברו, מה שהזכירו. זה וורט, זה לא בדיוק פשט דברי חז"ל, אבל אני חושב שזה רמוז גם בדברי. חז"ל אומרים במסכת ברכות בדף ה', לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על היצר הרע. לעולם ירגיז אדם. הפירוש הפשוט, מה זה לעולם ירגיז אדם, הכוונה, תגביר את היצר הטוב על גבי היצר הרע. הרב קוק כותב בפירושו למסכת ברכות, הוא אומר, לעורר את הכוחות הטובים שיהיו מוכנים לפעולה ולהשליט אותם על הכוחות הרעים. זה הפירוש הפשוט, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב ויצר רע. שמעתי פעם מישהו ששאל, מה פירוש הדבר לעולם? לעולם תמיד, הכוונה תמיד, אין רגע. זאת אומרת, גם כשאתה עומד ביום כיפור בתפילת כל נדרי, או בתפילת נעילה, שאין לך יצר הרע בכלל, אתה צועק, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, אומרים לך חז"ל, תרגיז את היצר הטוב על היצר הרע. אבל אין לי יצר הרע, לעולם. גם בזמן הזה, גם כשעשית מלחמה עם היצר הרע ובמשהו וניצחת אותו, עדיין תרגיז את היצר הטוב על היצר הרע. למה? אבל אין לי כבר יצר הרע. זה לא בשביל משהו פרקטי לנצח, אלא זה כדי לקבוע מה תהודת הזהות שלך. כדי שתקבע שאתה שייך לטוב. והיצר הרע, כמו שאמרנו, הוא תמיד חיצוני לנו, זה לא אנחנו, הוא לפעמים משתלט עלינו, הוא לפעמים תופס טרם בלי שנשים לב, אנחנו תמיד צריכים לזכור מי אנחנו ומי מבחוץ לנו. לעולם תרגיז את היצר הרע, לעולם תשים לו, תדחוף אותו, אתה לא חלק ממני. אתה בעצם משהו מבחוץ לי, וכמו שכאן הזכירו, נכון, הדרכה מאוד מאוד מעשית בחינוך. הרבה מאוד אנשים לא שמים לב לזה. יש הבדל גדול כשאתה אומר לילד שלך שאתה ילד רע, או שעשית מעשה רע. זה מאוד משמעותי איך הוא קולט את זה. אתה, או הפוך, אתה ילד טוב, או שרק עשית מעשה טוב. זה גם התעודת זהות שלנו. יש אנשים שמזהים את עצמם, אני שייך ליצר הטוב. אלא מה? לפעמים קורה לי שאני מועד, לפעמים אני נופל, ואני חוזר. יש אנשים שאומרים, לא, אני שייך ליצר הרע. לפעמים הצלחתי להתגבר, אבל בעצם אני אדם רע. אני שייך לזה. למה אתה שייך? על זה אומרים חז"ל, לעולם, תרגיז את היצר הרע ליצר הטוב, תזכיר לעצמך כל הזמן שאתה שייך ליצר הטוב, והיצר הרע שכל זמן יבוא לטפס עליך, תדחה אותו הצידה. תרגיז את היצר הטוב על היצר הרע. אומר לנו הרמח"ל, אם אנחנו רוצים להצליח במשימה הזאת, חשוב לנו מאוד גם להכיר באיזה דרכים היצר הרע עובד עלינו. הוא משפיע עלינו, ופה אומר לנו הרמח"ל שתי כיוונים מאוד מרכזיים שהיצר הרע פועל על האדם, שאם האדם רוצה לעשות חשבון נפש ורוצה לדעת איך להתעתק ממנו, צריך להכיר את המנגיונים שלהם. ממשיך הרמח"ל אצלי, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה במסכת בבא מציעא, תשת חושך ויהי לילה. זה אצלנו במסילה, חזרנו לפרק שלנו בפרק ד', פרק ג' במסילת ישרים. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, תשת חושך ויהי לילה. זה העולם הזה שדומה ללילה. והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כי הנה חושך הלילה, שני מיני טעויות אפשר לו שיגרום לעין האדם. או שיחסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיתאה אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד. כן חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל, וגורם לו שתי טעויות. אינו מניח לו שירי המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים ועובדים מבלי שהגיעם פחד תחילה. והוא מה שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יקשלו. ואומר, ארום ראה ראה ונסתר, ופתאים עברו ונענשו. ואומר, וכסיל מתעבר ובוטח, כי ליבם בריא להם כאולם, זאת אומרת, הם לא שמים לב והם מרגישים כל כך טוב, ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל. אומר הרמח"ל, אבל זה עדיין הטעות הקלה. זה בעיה קטנה שאפשר לנצל ממנה. והטעות השני, והוא קשה מן הראשון, הוא שמטעה את ראייתם עד שרואים את הרע כאילו ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע. ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים, כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרע אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. וזאת היא הרעה הגדולה מלפפתם ומביאתם אל באר שחת. והוא מה שאמר הכתוב, השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד, ואינה ושה פן יבשה, וכל זה מפני היותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרן. אומר לנו הרמח"ל, החושך של העולם הזה, העולם הזה יכול להיות מואר ויכול להיות חשוך, יכול להביא לנו שתי טעויות מאוד מרכזיות, ולעניות דעתי הוא רומז את שתי הטעויות הללו במה שהוא אמר בהתחלה, שיש לעולם הזה חומריות ויש לו גשמיות, וזה לא אותו הדבר, כמו שתכף ננסה לברר. הטעות הראשונה, אומר הרמח"ל, העולם הזה הוא חשוך. הוא יכול להסתיר ממך את הטוב, את הדרך שבה אתה צריך ללכת. כי יש בעולם הזה חיצוניות, והחיצוניות הרבה מאוד פעמים יכולה להעלים על הפנימיות. אתה לא רואה את הפנימיות. אומר הרמח"ל, החומריות של העולם הזה יכולה להסתיר מעין השכל שלא לראות את הטוב לעומת הרע. החומריות, כאן כשהרמח"ל כותב את חומריות, זה כוונה מטיריאל, זה כוונה חומר, מה שאנחנו רגילים לומר, זה בעצם הצד הכי חיצוני של המציאות. היצר הרע שלנו, שהוא נשען על הדמיונות, הוא בעצם בנוי על החושים. כל החושים שלנו הם פוגשים את הצד החיצוני של המציאות. העיניים, האוזניים, הריח, המראה, אנחנו פוגשים את מה שיש בחוץ, בחיצוניות של המציאות. בתוך כל החושים הללו, החוש הכי חיצוני שיש לנו, איזה חוש? לא, המישוש, פשוט. החוש הכי חיצוני. בלילה, איזה חוש אתה יכול להתמצא בו? אין לך ראייה, אולי שמיעה קצת. אבל החוש הגשמי שאתה יכול לפגוש, זה החוש המישוש, עיוור, נעזר בחוש המישוש הכי הרבה. זה החוש, אגב, החוש הכי נמוך, כי הוא משותף גם לבני אדם, גם לבעלי חיים, וגם לכל הגילאים. זאת אומרת, אין הבדל בחוש המישוש בין אדם זקן לילד קטן, כולם מרגישים את אותו הדבר. אין הבחנה הזאת, זאת אומרת, אדם הזקן הוא לא מרגיש משהו אחר, אולי הוא מבין בשכל את מה שהוא מרגיש. אבל מבחינת ההרגשה הוא מרגיש את אותו הדבר, ולכן אנחנו לגמרי שווים, לכן זה החוש הכי חיצוני, שהוא המכנה משותף הכי נמוך לכל בני האדם. בעצם הוא לא זוקק בכלל את החוכמה, זה רק החוש החיצוני. לכן כשאדם נמצא בלילה ומשתמש בחוש הזה, הוא לא שם לב בכלל לערכים של טוב ורע. חוש המישוש לא אומר לי מה טוב ומה רע, הוא עוזר לי איך להתמצא שאני אוכל להתקדם. אבל הוא לא אומר לי מה בעצם טוב בדרך שאני הולך ומה רע. האם אני עוד רגע הולך ליפול למשהו או לא. אני רק יודע מה נמצא לפניי כשאני מרגיש בחוש המישוש. באופן כללי אפשר לומר שהמצב הזה, שהרמח"ל מתאר אותו של הלילה, של החושים, שאנחנו בעצם אין לנו ראייה של טוב ורע, זה מצב שבו היצר הרע מביא את האדם, נתרגם את זה לשפת הנפש שלנו, למאבק בין הנאות לבין ערכים, בין נהנתנות לבין חיים בעלי משמעות. זה המאבק הכי פשטני שיצר הרע מציג לנו, והוא עוד מאבק קל שאפשר להתמודד איתו, שבעצם מצד אחד יצר הרע מציע מה שהדמיון רוצה, את מה שהחושים רוצים, יש נהנתנות, יש תענוגים של העולם הזה, לעומת ערכים, שזה מה שהשכל אומר, זה מה שטוב. היצר הרע במצב הזה אומר, אין, כשהוא מציג לילה, אין טוב. כל העולם הזה זה רק הנאות. האמת היא, כמו שלמדנו, יש בזה יסוד של אמת, יש בזה יסוד נכון. אגב, היצר הרע אף פעם לא משתמש בטענה שהיא רק שקר. תמיד הוא משתמש באיזושהי טענה, שקר אין לו רגליים, אבל יש לו רגל אחת. יש לו טענה אחת שהיא נכונה. הזכרנו הרי בתחילת הספר שבאמת תכלית האדם זה באמת להתענג. זה באמת היעד של האדם שהוא נברא, מה שהסברנו אז בריחות, להתענג על השם, ליהנות מזיו שכינתו. באמת יש בנו איזושהי נקודה של תענוג שהיא צריכה גם כן מילוי. אבל התענוג שאנחנו מדברים עליו זה תענוג שהוא מלא ערכים, תענוג של טוב, תענוג שמלא משמעות. היצר הרע לוקח את אותה נקודה שיש בנו נקודת אמת ואומר לו, אני רוצה להשיג לך תענוג מזדמן, תענוג נוח, קל, מהיר, מה שאומרים ג'אנק פוד, מהר, 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 מזון מהיר, ובלי להסתכל אם יש טוב או רע. ופה בעצם נמצא השקר שלו. והוא מתבסס על זה שהעולם מלא חומריות. היצר הרע מתפקד במקום הזה, שהוא מסתיר מאיתנו את הפנימיות, מראה לנו רק את החיצוניות. מראה לנו את העולם כחשוך, מראה לנו רק את החומריות של העולם, ובזה בעצם אדם נוטה אחרי הנהנתנות, ולא שם לב שיש גם עומק. הוא לא מודע לזה שיש עומק בתוכו, ועם אלו הוא לא רואה שיש עומק גם בתוך העולם. זה סוג של יצר הרע שעדיין קל להתמודד איתו. הסיבה שקל להתמודד איתו, כי בעצם זה התכחשות פנימית, שברגע שאדם מזהה קצת עומק שנמצא בתוכו וקצת בתוך העולם, אז הוא מתחיל להתעורר. מי שזוכר, פעם סיפרנו את הסיפור על אותו נער שהגיעו אליו לכיתה, והוא טען שאין הבדל בינו לבין בהמה, והוא חי כמו, והוא רוצה לחיות רק בשביל ליהנות, וכל העולם הזה נועד רק בשביל לשרת אותו ורק כדי שהוא יוכל יותר לקבל מהעולם. ומה שהסברנו שם, שברגע שהוא טיפה התוודע לזה שיש בתוכו מנגנונים שעובדים אחרת, שם זה היה עם מוסר כליות, הוא מצא שיש בתוכו איזה מנגנון שאומר לו ברמות שלו שלא טוב לו, או שטוב לו, שהוא עשה משהו שהוא טוב, או שעשה משהו שרע, הוא התוודע לזה שבתוך העולם שלו יש משהו קצת יותר מאשר חומריות. יש בו איזשהו חיות פנימית שזוקקת גם הזנה. לאיזה כיוון אני הולך? כשאני עושה משהו לא טוב, אז לא טוב לי בפנים. כשאני עושה משהו טוב, אז אני מרגיש סיפוק. מאיפה זה בא לי? זה לא בא לי מהחומר. זה לא בא לי מה... יש אנשים שעד כדי כך, לצערי אני הכרתי כמה כאלו, הם כל כך שקועים בחומר שהם חושבים שכל החיים של האדם זה סך הכל אנרגיות של חומר, וכשהאדם עוזב את העולם הזה, אז הוא סך הכל מתעדה ועובר למצב צבירה אחר, מחומר אחד לחומר השני, אבל אין שום חיות פנימית, נפשית, רוחנית, נשמתית בתוך האדם. וכשאדם פעם אחת התוודה לזה, או באירוע טוב או באירוע רע, הוא הכיר שהוא מכיל יותר מאשר חומר, הוא כבר יכול להתפקח מההחשכה הזאת. אבל זו החשכה שהיא עדיין קלה. איפה היא החשכה יותר גדולה? וזה מה שאומר לנו הרמח"ל. יש טעות שנייה שהעולם הזה יכול להוביל אותנו שהיא הרבה יותר קשה מהטעות הראשונה. רק נזכיר, במצב הזה שאנחנו נמצאים עכשיו, השכל של האדם, כמו שאמרנו, שהוא תמיד נמצא בפעולה. אין רגע שהאדם לא חושב. במצב הזה, סך הכל, השכל מוטבע בתוך הגוף. אצל אנשים כאלו, השכל עובד 24 שעות, רק לחשוב איך הם יכולים להשיג יותר הנאה. יש להם שכל, הוא עובד, אבל הוא מגויס לטובת הגוף. הם לא מזהים שהשכל הוא משהו נפרד, שהוא איזשהו כוח רוחני בתוכה. המצב שעכשיו הרמח"ל מתאר אותו, הטעות השנייה היא הרבה יותר קשה מהטעות הראשונה, והיא באה, לשונו של הרמח"ל, מהגשמיות של העולם. לעומת החומריות של העולם, יש מצב של גשמיות. מה ההבדל בין גשמיות לחומריות? אם היה לי זמן, לא, אין לנו זמן, אבל אם היה זמן הייתי עושה סקר כאן בכל אחד, לשאול מה זה דבר גשמי ומה זה דבר רוחני. מה מבדיל? מה?
חומרי.
לא, יש חומרי ויש גשמי, ויש מה שאנחנו רוצים לדבר על רוחני. מה ההבדל בין, תקראו לזה חומרי, גשמי, לבין מציאות רוחנית? מה עובר הגבול שאני יכול להגיד, אלו דברים גשמיים של העולם הזה, ואיזה דברים רוחניים? אפשר לתת הרבה דוגמאות, אבל מה ההגדרה? מה הדבר שנותן לנו את הקטגוריה שנכנס תחת דברים חומריים, גשמיים, לעומת דברים רוחניים? אז אין לנו זמן, אני אתן את ההגדרה, זה כתוב בהרבה ספרים. באופן תמציתי, כל דבר שנכנס תחת, לא, יש הרבה דברים שלא מרגישים אותם ביד, הם עדיין גשמיים ועדיין חומריים, כמו חיידקים, כמו אוויר, עדיין נמצאים תחת המציאות של העולם הזה שהוא נברא. כל דבר שהוא נכנס תחת הגדרת זמן ומקום, הוא שייך למציאות העולם הזה, הוא גשמי. חומרי, תכף נראה מה זה גשמי עוד יותר מזה. כל דבר שהוא לא נכנס תחת הגדרה של זמן ומקום, דיינו, אין לו גובה, רוחב, אורך, הוא לא נמצא, הוא לא מוגבל באיזשהו זמן מסוים, הוא מתחיל להיות בקטגוריה של דבר רוחני. למשל, ניתן דוגמה, המחשבות שלנו. האם המחשבות שלנו הן נמצאות תחת הזמן והמקום? האם מחשבה מסוים אמיתית שאנחנו נאמר אותה היום, בעוד שנתיים היא תהיה פחות רלוונטית, או לפני 200 שנה פחות תהיה רלוונטית? אנחנו לא נהיה קיימים בעוד 200 שנה ולא לפני 200 שנה, אבל המחשבות שלנו הן יהיו קיימות והן נכונות. האם יש הגבלה כמה מחשבות אדם יכול להכיל בשכל שלו? יש גבול?
לא.
כתוב, אני אקרא לכם מה כתוב, אז בואו תראו. כתוב במדרש נעלם בפרשת תולדות. רבי אליעזר בן הורקנוס, שרצה לומר על עצמו כמה חוכמה הוא למד, אחרי שאבא שלו הדיר אותו מנכסיו והלך ללמוד תורה, אמר על עצמו, אילו היו כל הימים דיו, קח את כל האוקיינוסים, תהפוך אותם לדיו, וכל האגמים היו מגדלים קולמוסים, וכל בני האדם היו לבלרים, הכוונה סופרים, לא יוכלו לכתוב את כל החוכמה שהשם שם במוחי. למה? כל הים וכל... כי החוכמה אין לה גבול. למה? כי היא לא נכנסת תחת הגדרה של מקום וזמן. היא לא מוגבלת. כל דבר שהוא כן נכנס תחת הגדרה של מקום וזמן, זה דבר ששייך לעולם הזה, זה אנחנו קוראים לו גשמי. גשמי זה לא רק המטיריאל, זה לא רק החומר, אלא זה הצורה, זה המבנה. זה משהו תופס את הישות שלו בתוך העולם הזה, במבנה המיוחד שלו. לשולחן הזה יש את המבנה שלו, לכיסא הזה יש את המבנה שלו. הכיסא הזה הוא גשמי, כי הוא תחת הגדרות הגשם. גודל, רוחב, אורך, מימדים, כמות, הוא לא יכול לצאת מהמימדים שלו, זה נקרא דבר גשמי.
אבל המחשבה של אדם, המחשבה היא רוחנית, אבל היא גם חושבת על הגשמיות.
נכון. זה כל הפלא של העולם הזה, שאנחנו צריכים לקחת את כל הסוד של העולם הזה, שהקדוש ברוך הוא קשר את הרוחני בתוך הגשמי. והבחירה של האדם בעולם הזה זה רק האם לחיות את הגשמי על פי הרוחני, או לשעבד את הרוחני שיהיה לטובת הגשמי. זה כל חיי האדם מתמצאים בדבר הזה. האם אני חי את הנשמה בתוך הגוף, או את הגוף והנשמה עוזרת לשרת את הגוף, איך להשיג את מה שהוא רוצה.
אז מה
זה חומרי? עוד פעם, חומרי זה מתייחס רק, אני רוצה פשוט, זה הכל זה רק המשל, אני רוצה להסביר את הנמשל. אולי זה אז יובן יותר. חומרי הכוונה שאנחנו מדברים על החומר, על המולקולות, על זה שהדבר הזה, יש אפשר כמו שאמרנו מקודם לחוש אותו בידיים בחוש המישוש. אני מסביר, חומרי פירוש הדבר שהדבר הזה בנוי מחומר. אני לא מתייחס לצורה שלו, לא למימדים שלו, עצם זה שזה דבר של חומר שהמישוש יכול לפגוש אותו, אמרתי אפילו לא העיניים, אפילו לא האוזניים, אפילו לא הטעם ולא הריח, רק הידיים, החוש הכי נמוך. הצד של הגשמיות של העולם זה כבר צד שיש לו צורה ויש לו צבעים, ויש לו כבר שאר החושים יכולים להשתמש בשביל להכיר את זה, אבל כל הצורה שלו היא מצד העולם הזה. למשל, כל המדע, הוא פוגש את כל מה שנמצא, את כל החוכמה שנמצאת בתוך העולם, היא פוגשת את כל הגשמיות של העולם. זה החוכמה שהיא נמצאת בתוך המציאות, חוכמה מאוד עמוקה, אבל היא עדיין שייכת לתוך הגבולות של הזמן והמקום של העולם. זה הגשמיות של העולם. זה כבר כמעט תקריא לזה הנפש שבתוך כל מה שקיים בעולם הזה. זה לא החומר, זה כבר הפנימיות של העולם הזה. זה כבר החוכמה שתמונה בתוך המציאות שלנו, שכל דבר ודבר יש לו את החוכמה שמרכיבה אותו, שבגלל זה יש לו את המימדים שלו. גובה, אורך, רוחב, כמות. זה נותן לו את השם המיוחד שלו בתוך העולם. זה כבר לא חוש המישוש. זה כבר יש לו את התואר המיוחד שבעצם מרכיב אותו.
אבל תמיד
נפגשים
מהרוחניות עם הגשמיות. נכון. מה המקור של המילה
גשמיות פה? גשמיות זה יש איזה הבדל. גשמיות. לא. גשמיות זה לממש. למה לשמש? זה עבר. בושה.
לא יודע.
כתוב כי לא יראה מי אדם בחי. כל מה שהוא מעבר לעניין הזה.
נכון, נכון. זאת אומרת, כל דבר שהוא לא מוגבל בזמן, לא מוגבל במקום, לא נמצא תחת הגבולות של העולם הזה.
לכן כתוב גם על משה רבינו, שהרמב"ם מגדיר את זה כבילון דק מאוד של הגשמיות שלו, עצם זה שהוא גשמי. שהוא עדיין בעולם הזה, אז הוא לא יראה מאדם בחי, רק אחרי שמשה
נטו
יכול להיפגש עם
השלוקות,
עם הנצח.
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, עצם המציאות של העולם הזה, היא מגבילה אותנו מלהיפגש עם משהו שהוא נבדל לגמרי מתוך המציאות הזאת. לכן, כל החוכמה שנמצאת בתוך המציאות, היא שייכת רק לפיתוח של המציאות בתוך גבולות העולם הזה. זה המצב של הגשמיות, זה חוכמה, אבל שהיא נתונה אך ורק למצב של העולם הזה. חז"ל אומרים, יוון נקראו חושך. חז"ל אומרים, בבריאת העולם, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. יוון מזוהים עם החושך. למה? כי מה יוון עשתה? היא פיתחה מאוד את החוכמה האנושית שנמצאת מתוך הטבע. שאפשר להוציא אותה, מה הבעיה? זה מצוין, כל המדע אתה יכול להשתמש עם זה הרבה. כל הבעיה שאם על פי זה אתה בא להעריך את המציאות, להגיד שזה מה שקיים, זאת האמת של המציאות, פה זאת הסכנה. זה מה שאומר לנו הרמח"ל. הסכנה הגדולה שהגשמיות היא באה לתת את הערך של המציאות. היא באה להגדיר מה זה טוב ומה זה רע מתוך המציאות, מתוך מה שקיים בתוך המציאות. אומר הרמח"ל, האנשים האלו שהם באים לראות את הטוב שהוא רע, ואת הרע שהוא טוב, אז לא רק שהמחשבה נמצאת בשירות הגוף והחומריות כדי להשיג יותר הנאות, אלא הם באים לבנות כבר אידיאולוגיות של טוב ושל רע. זה כבר בעיה אחרת לגמרי. זה כבר לא בעיה של נהנתנות. זה בעיה שאנשים שהם רואים את המציאות, את החוכמה שבתוך המציאות, זה כבר אמרנו, זה לא החומריות. הם רואים כבר את החוכמה שנמצאת בתוך המציאות, ועל פי זה באים להעריך אותה. להגיד, מתוך המציאות לגזור מהם ערכי הטוב ומהם ערכי הרע, איך אפשר לפתח את העולם הזה בצורה הכי טובה? בלי מוסר, בלי טוב ורע שאתה מביא אותם מאיזה עולם אחר, מעולם רוחני, שהוא לא שייך לעולם שלנו. הם כבר רואים מה יועיל טוב לעולם הזה, וכל מה שרוחני נראה להם בכלל משהו שהוא לא ממשי, הוא לא מציאותי. אי אפשר לפתח עם זה את העולם. כמו שאמרו פעם, עם כל האנשים שהיו בונים את הארץ, כולם היו צדיקים, וכל בוקר הולכים למקווה ומתפללים תפילת שחרית, ואחר כך לומדים תורה וכל מיני זה. המדינה לא הייתה נבראת. הסימן שאתה רואה שהתורה והמצוות, זה לא מתאים. אי אפשר לבנות ככה את החיים. זה לא רלוונטי למציאות. הפוך, המציאות מתוך עצמה גוזרת את הערכים, מה זה נקרא טוב ומה זה רע, עד כדי כך שאומר המחל, הם אומרים על הטוב שהוא רע, והרע שהוא בעצם טוב.
זה לקח מישעיהו, אוי מגיעי בית
ומים, צדה ושדה, יקרו היום
לטוב רע ולרע טוב.
נכון, נכון,
נכון,
נכון. וזה כבר התמודדות הרבה יותר קשה. הראשונים, כמו שאמרנו, אתה רק צריך לפתוח אותם לזה שיש עומק, שיש מימד רוחני בתוך המציאות, הם כבר מבינים שחסר להם משהו. אבל האחרונים אתה כבר, זה פגם הרבה יותר גדול. הטעות של הראשונים זה טעות, הייתי אומר, בגסות הלב. משהו בלב, במידות שהם התגשמו. אצל האחרים זה טעות בשכל, טעות בשיקול הדעת, זה הסתכלות שהיא מובטת. לבוא לשנות את זה, זו טעות בעצם הרבה יותר גדולה. הרב קוק כותב באיזשהו מקום, בדרשה לראש השנה, הוא כותב מה שאנחנו אומרים, מה שמופיע בפסוק, והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. אומר הרב קוק, מי זה העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים? אומר, ארץ מצרים זה המקור של כל התאוות. חז"ל אומרים ששם כל התאוות שהיו בעולם התמקזו לשם. זה האנשים שהלכו לאיבוד, דיינו, איבדו את הרוחניות שבהם בתוך השקיעות בתאוות. אבל יש את הנידחים שעובדים, סליחה, בארץ אשור. אשור בארמית זה מלשון להסתכל, להתבונן. שור, נכון? שורו. שורו והביטו. הם איבדו את הראייה שלהם כי הם מסתכלים לא נכון. אומר שם הרב קוק גם, הם מסתכלים על הרע כטוב ועל הטוב שהוא רע. כשיתקע בשופר גדול, שיבוא המשיח ויתקע בשופר גדול ויורר אותם, אז הוא צריך להחזיר גם את העובדים מארץ אשור, אלה שהראייה שלהם לקויה, וגם את הנידחים מארץ מצרים, ואת כולם לחבר אחר כך לקדושה שבהר הקודש בירושלים. את שני המימדים הללו צריכים להחזיר בתשובה ולתקן אותם. איך עושים את זה? אז אם יש לנו כמה דקות, אני רוצה לקרוא מה הרמח"ל נותן לנו עצה מאוד מאוד חשובה, לעזור לאחרים, אבל קודם כל לעצמם. אומר הרמח"ל, נקרא את זה בזריזות כי אנחנו רוצים להספיק לסיים. אחותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים האמת לאמיתו ויכולים לייעץ לשאר בני אדם עליו. למה זה דומה? לגן המבוכה, הוא הגן הנטוע לצחוק. הידוע אצל השרים שהנטיות עשויות קטלים קטלים, מבוך כזה שעשוי מעצים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים כולם דומים זה לזה. והתכלית בם הוא להגיע להחסרה, אל החסדרה אחת שבאמצעה. ואומנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל החסדרה, ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. ואומנם, ההולך בין השבילים הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל אמיתי או בכוזב, כי כולם שווים. ואין הפרש ביניהם לאין הרואה אותם. אם לא שידע הדרך בבקיאות ותביעות עין, שכבר נכנס בהם והגיע לתכלית שהוא אכסדרה. והנה עומד כבר על האכסדרה, הוא רואה את כל הדרכים לפניו, ומבחין בין האמיתיים והכוזבים. והוא יכול להזהיר את ההולכים במלומר, זה הדרך לכו בו. והנה מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד. ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. כן הדבר הזה. מי שעדיין לא מושל ביצרו, הוא בתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים, ורואים כל הדרכים לעיניהם בבירור. הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, ועליהם צריכים אנו להאמין. ואומנם, מהי העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר מובקש ולא זולת זה. אומר לנו הרמח"ל, מה הדרכה שבעצם האנשים האלו יכולים לעזור לאחרים או אנחנו יכולים לעזור לעצמנו? הרי אין חבוש מתיר על עצמו מבית האסורים. אנחנו נמצאים בתוך השבילים ואנחנו לא רואים את הטוב. אנחנו ממששים, מגששים, רואים את החומריות, רואים את הגשמיות. אנחנו לא יודעים איך לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים, מהדפוסים שלנו. הדרך היחידה לצאת זה לעמוד באיזושהי נקודת על שאתה לא בפנים, ומשם לבוא ולדלות את האדם. אז מישהו בחוץ הוא יכול לעזור לנו. אומר הרמח"ל, אבל הם מנסים להגיד לנו, וכמו שכאן אמרו מקודם, חייבים לעזור לאדם, לעזור לאדם, אבל איך בעצם הם יוכלו לגעת בנו, אם אנחנו נמצאים בתוך החבושים תחת ממשלת היצר? שימו לב שהרמח"ל כמה וכמה פעמים חוזר על הביטוי אם נאמין להם. אם נאמין להם, לעומת אם נרצה ללכת אחר מבט עינינו. הכוח של האמונה, שהוא מאוד מאוד מרכזי, אני ממש אגיד את זה בקצרה, צריך אולי הרבה להרחיב את זה, יש בתוך האדם כוח, אחד המרכזיים ביותר שלו, שנקרא כוח האמונה. כוח האמונה זה, זה חוש רוחני באדם, שהוא תמיד מרגיש דברים שהם יותר גדולים ממנו. היכולת שלנו להתקדם תמיד קדימה, זה רק בגלל שאנחנו מרגישים שיש לאן להתקדם, שיש מרחבים יותר גדולים מאיתנו ואנחנו שייכים אליהם באיזושהי מידה. מכוח האמונה הזה אנחנו יכולים להתקדם ולהגיע למדרגות יותר גדולות. ניתן דוגמה פשוטה, ילד קטן, כל ילד, כל ההתפתחות שלו בנויה רק על כוח האמונה. הוא מאמין קודם כל, הוא לא יודע שאבא ואמא שלו הם באמת שלו, הם לא הראו לו באמת, לא עשו בדיקות DNA והראו לו, אתה רואה, אתה ואנחנו, יש אותו, איך הוא יודע שאבא ואמא זה שלו? יש לו אמון, אמונה בזה שהם אבא ואמא שלו הולידו אותו. איך הוא יודע שמה שהם רוצים זה רק לטובתו? יש לו אמון. איך יודע שהוא באמת יודעים מה שהם עושים, שזה באמת לטובתו? זה אמונה. כל החינוך של האדם, כל הגדילה, מגיל 0 וגם עד גיל 120, בנוי על הכוח של אמונה שאני מרגיש שיש לי לאן להתקדם ויש לי על מי לסמוך. אגב, גם היכולת של ההורים לחנך את הילדים, זה בנוי על האמון שיש להם בו. אם חושבים שהילד הזה לא יכול להתפתח ולהגיע לשום מקום, אז גם הם לא ישקיעו בו. כל מה שהם משקיעים, כי הם מאמינים שיש בו גודל של חיים שאפשר לפתח ולהוציא אותם אל הפועל ולגדל ולגדל ולגדל. זה בנוי על אמון הדדי. האמונה תמיד נותנת לנו יכולת להיפגש עם דברים שיותר גדולים מאיתנו, שהם נוגעים בנו ופותחים אותנו אליה. האנשים האלו אומרים לנו, תראו, אנחנו יצאנו כבר מיד יצרינו. אם יש לכם נקודת אמונה, תחושו שאנחנו חיים כבר במקום אחר. אנחנו חיים באיזושהי רוממות שלא כבושה תחת היצר. אז אם אתם מקשיבים לנו, אתם יכולים לפגוש את הגודל שנמצא בתוך החיים. כמובן, אמונה בקדוש ברוך הוא זה שאנחנו מרגישים שאנחנו חיים ממקור כל החיים, מקור כל ההוויה של הכל, שאנחנו חיים מהם. מה העצה שנותנים לנו אותם האנשים? בואו נחשב חשבונו של עולם. אגב, מה שכאן אמרנו מקודם, נכון, הם לא אומרים לך, תעשה מצוות, תלמד את הדבר הזה, יכלו להגיד, תשמע, אני כבר צדיק, הנה, תעשה כך וכך. הם לא אומרים לנו מה לעשות. תגיע מעצמך. אם אתה רוצה שהאמונה שאתה מרגיש עכשיו את הגודל הזה, תופיע בתוכך, הדעת שלך תוכל להוביל אותך לאותו מקום שהאמונה מראה לך כיוון, זה אתה צריך לעשות חשבונו של עולם. כי החשבון של העולם, החשבון שאתה עושה בינך לבין עצמך, החשבון הפנימי, הוא יוביל שהאמונה שהיא חופפת מעליך תוכל להאיר בתוכך. היכולת של הדעת זה לתרגם את האמונה לשפת החיים, שאפשר לחיות את האמונה בתוך המציאות של העולם הזה, בתוך של הגוף. ככל שהדעת יותר מופיעה, ככה הזוהר של האמונה מופיע בנו, וכשאנחנו חשים באמונה ערכים של טוב וערכים של רע, כמובן על פי הדרכה של התורה, אז הדעת יכולה לתרגם את זה שאנחנו נוכל לחיות לאורם. נסיים במה שאומר הרמח"ל, כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד, בכל זמן, ובזמן קבוע לו בהתבדדותו. מהו הדרך האמיתי לפי חוק התורה שהאדם צריך ללך בו, ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו, אם הם על הדרך הזה, אם לא. כי על ידי זה, ודאי שינקה לו להיטהר מכל רע, וליישר כל דרכיו. וכמו שהכתוב אומר, פלס מעגל רגליך, וכל דרכיך ייקונו. ואומר, נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד השם. עד כאן היום.
המילה גשם?
כן, ראיתי פעם, אבל אני לא... בסדר גם.
ככה זה כבר זיכרון.